שלום לכולם, אנחנו בספר שמות ודיברנו, כשלמדנו את הפרק הראשון אז דיברנו על כך שבעצם יש פה תהליך של יצירה של עם, תהליך של התגבשות, וראינו שהתהליך הוא מבפנים. התורה בעצם מראה שני שלבים, אחד פנימי ואחד מול פרעה, מה הוא מחולל לנו ואיך עוברים מצד לצד ולא מדלגים על שלבים. יש ניסים, יש תמיכה מלמעלה, יש השתתפות של הקדוש ברוך הוא, אבל זה לא מהות העניין. מהות העניין זה התנועה הפנימית שעוברים מצד לצד, משלב לשלב, אלא שהקדוש ברוך הוא מסייע לדבר הזה. ובשבוע הבא אנחנו נדבר על הסיוע הזה מאיזה נקודת מוצא מעניינת, משמעותית. אבל הניסים הם בעצם איזושהי מעורבות של הקדוש ברוך הוא שמייצרת תהליכים פנימיים. למה הדבר דומה? ילד יש לו הורים. ההורים מקדמים אותו מעבר למה שהוא היה מתקדם בעצמו. הם מצעידים אותו, תומכים בו, נותנים לו משאבים, עושים ככה לפעמים בשבילו איזה פרט, תומכים בכל מיני צורות. מלמדים אותו דברים שהוא בחיים לא היה מגיע אליהם. כל הדברים האלה הם כמו ניסים, שבעצם זה לא סדר הטבע. בטבע, איך הוא אמור היה לקבל את הדבר הזה? אז יש פה נס מצד אחד, אבל הנס לא מדלג על התהליך החינוכי. התהליך הפנימי מתרחש צעד אחרי צעד, עוקב, ועם כל המורכבות, עם כל מה שצריך לעבור, זה משהו שהוא קיים, אי אפשר לדלג עליו. אז אותו דבר, הדבר נאסר פה, והיום תהיה לנו נקודת מבט נוספת על הדבר הזה. וכפי שאמרתי, זה יעסיק אותנו גם היום וגם בשבוע הבא, כל פעם מזווית אחרת. אז מה הנושא? הנושא בעצם שאני רוצה לדבר עליו הוא שתי השליחויות של משה, בעצם בתהליך יציאת מצרים. השליחויות הן, אפשר לראות אותן בפרק ג' פסוק י', ואתה לך ושלחך אל פרעה, והוצא את עם ישראל ממצרים. יש לכך אל פרעה. פרעה הוא הכתובת, אני הקדוש ברוך הוא שולח אותך, את משה, אל פרעה. זה דבר אחד. אבל אנחנו רואים שזה לא רק החלק הזה, יש צעד נוסף. ויאמר משה אל האלוקים, הנה אני בא אל בני ישראל, ואמרתי אליהם, אלוהי, או בעצם כבר בדיבור האלוקי, ג' פסוק י', ואתה לך ושלחך אל פרעה, כן, והוצא את עם ישראל ממצרים, באמת יש פה גם דיבור על הוצאת בני ישראל ממצרים, אם כי זה נראה כמו תוצאה, אבל משה מניח על השולחן, זה גם מאוד מעניין העובדה, שאת השליחות אל עם ישראל, משה, הקדוש ברוך הוא מדבר על השליחות אל פרעה, והוצא כאילו כלאחר יד, נפתור את הבעיה עם, ומשה הוא זה שמאיר את הרגע, רגע, ומה עם העם? וכל השאלות שלו בפרק ג' מתמקדות, רגע, מה אני אומר לעם? מה יהיה פה? מה? כל הסיפור מבחינת משה, הוא מבין שהקושי, ההתמודדות האמיתית זה מול עם ישראל, והוא ממקד את הדברים על עם ישראל, ובעצם מייצר את המשמעות הזאת של השליחות. זה לא מובן מאליו, זה נקודה מאוד עמוקה, מאוד מעניינת. מה הקדוש ברוך הוא פועל ומה בני אדם פועלים, חלוקת תפקידים. בכל אופן, אז אם כן, יש שתי שליחויות. ככה נראה בפרק ג' תוך כדי תהליך ההתגבשות, שליחות אחת שהקדוש ברוך הוא שולח את משה אל פרעה, ושליחות נוספת שמשה מבין שהיא קיימת ונרמזת לו על ידי הקדוש ברוך הוא, זה בעצם אני שליח לעם ישראל. אז בואו נראה בשלב שני איך באמת מתיישמת השליחות הזאת והשליחות הזאת. אז בואו נראה בבקשה את הפסוקים בפרק ג' פסוק ט"ז. פרק ג' פסוק ט"ז אומר הקדוש ברוך הוא למשה תוך כדי הדיבור שפתחנו בו, לך ואספת את זקני ישראל ואמרת עליהם, השם אלוהי אבותיכם נראה אליי, אלוהי אברהם יצחק ויעקב, פקדתי אתכם ואת העשוי לכם במצרים, ואומר עלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ זבת חלב, אל ארץ הכנעני והחיתי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי, אל ארץ זבת חלב ודבש. זאת אומרת, בעצם הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, תלך אל זקני ישראל, ומה תאמר להם? אני פוקד ואני מרחם ואני אעלה אתכם ואביא אתכם אל ארץ זבת חלב ודבש. זה המסר. אבל זה ממשיך, פסוק י"ח, הפסוק הבא. ושמעו לקולך, ובאתה אתה וזקני ישראל אל מלך מצרים, עכשיו עוברים לחלק השני, ואמרתם אליו, השם אלוקי העברי נקרא עלינו, ואתה נלחן הדרך שלושת ימים במדבר, ונזבחה לה' אלוהינו. מסר אחר. מה אומרים לפרו? אנחנו רוצים שלושה ימים, ובעצם לעבוד את השם, לזבוח להשם אלוקינו. זה מה שאנחנו רוצים במדבר. עכשיו, שימו לב, יש פה מידור. האם עם ישראל יודע שאמרו להם שעומדים לעבוד את השם ולזבוח זבחים? האם הזכירו את המילה עבודה? לא. האם אמרו לפרו שיוצאים ממצרים? לא. אז בואו נבדוק את זה בציר הזמן. בציר הזמן, עוד מעט אנחנו נראה, שבאים לישראל וכל הזמן המסר הוא מסר אחד. המסר הוא יוצאים ממצרים, באים אל ארץ, זבת חלב ודבש, הבטחתי לעבוד, אני עומד לקיים, עוד מעט נראה. ובעצם, עד מכת בכורות, העם לא מבין שמדובר גם על עבודה. אין דיבור על עבודה? אין. יש בפרק ו' איזושהי התפתחות שנדבר עליה, וגם לא מדברים על עבודה, לא מדברים על מה שאמרו לפרו. ובעצם הולכים עם העם באיזשהו מסלול אחד, ומשמרים את המסר לאורך כל הדרך. ומה עם פרו? אף לא פעם אחת אומרים לו שדובר ליציאת מצרים. אנחנו רוצים, שלח עמי ויעבדוני, איפה שלושה ימים במדבר? זה נקודת המוצא. ושימו לב, חז"ל מדברים על שנה שהיו המכות, ואחרי כל השנה הזאת, אנחנו רואים כשבני ישראל אחרי מכת בכורות יוצאים ממצרים, ויוגד למלך מצרים כי ברח העם, אוי אוי אוי, מה קורה פה, הם ברחו. הפתעה? מה זה הפתעה? על זה מדברים איתם כל הזמן. מה, אתה לא ידעת שהם יוצאים ממצרים? חשבת שהם הולכים, אתה סופר, הם לא חוזרים, אתה הופתעת? מה, לא ידעת את הסיפור? אז יש פה תיאור מרתק, שבעצם שתי שליחויות ממודרות, ואף צד לא שומע את הצד השני, אפילו שמדובר ברשות ערבים, הכל לעיני היום, אבל מיקודים אחרים. והעובדה הזאת היא בעצם מזמנת אותנו לדיאלוג פנימי, למשהו עמוק, שלא רק ברמת העובדות, מידע כזה או אחר. זאת אומרת, כשאני מחנך את ילדיי, ואני יודע שכל ילד צריך משהו אחר, אז אני לא לכולם אומר את אותו דבר. לילד אחד אני מזמן אותו למקום אחד ואומר לו דברים, ולילד אחר אני אומר דברים אחרים שמתאימים לו, שמבטאים את הציר, את ההתנהלות מולו, את מה שהוא צריך. זה מה שאני עושה וזה מה שנכון לעשות. אין אחידות. והעובדה הזאת היא בעצם ככותרת מזמנת אותנו להתבונן מה בעצם התהליך שעם ישראל עובר, זה מצד אחד, ומה בעצם התהליך הנוסף שמתרחש כאן מול פרעו, כשפרעו בעצם הוא מרכזי. ואנחנו נראה לא רק מרכזי, מרכזי ביותר. זאת אומרת, כל מכות מצרים, עשרות עשרות ויותר פסוקים בעצם מדברים על מה חושב פרעו בכל שלב, וגם אנחנו מקבלים את המידע, מה הוא אומר, מה הוא חושב, מה עובר בראשו. עד השלב שבו והיא בשלח פרו, אנחנו יוצאים, אבל לפני שהוא משלח אותנו, אנחנו לא יוצאים. אנחנו רוצים את השותפות שלו, ויש פה מסר כפול, שגם זה שאלה, למה פרו בכלל הוא נושא? למה לא, לאור היום, הקדוש ברוך הוא בא לוקח אותנו, אומר לפרו, אתה רואה? אני השם, פעם אחת יוצאים, ונגמר הסיפור. למה כל כך הרבה עיסוק במה חושב פרו בכל שלב? טוב, אלה הדברים. אז אני רוצה ברשותכם להתחיל לנוע עם נקודות ציון בכל אחד מהצירים ולראות את ציר ההתפתחות. נתחיל בין הקדוש ברוך הוא לבין בני עמו. כן.
זה שהזקנים יודעים את השליחות של פרעה, לא אומר שכאילו פרעה מסייע ידע מזה. מה שאומר לו, שתלך עם הזקנים ותגיד לפרעה.
הזקנים בסוף לא הצטרפו. אז זו שאלה מעניינת. זאת אומרת, זו הייתה תוכנית שלא התממשה. אז האם היא לא התממשה גם במידע? עכשיו, תיאורטית יכול להיות שהוא אמר את זה לזקנים, אבל זה לא המסר לעם. אז אתה צודק, זה לא, יכול להיות שזה לא מידור של 100%, אבל שתי תשובות אני עולה לך. קודם כל, הזקנים בסוף, לא כתוב שמשה הולך עם הזקנים, הם פרשו לפי כל מיני הבנות, וככה זה נראה, זאת אומרת, הוא בא אל פרעה, אז בפועל הם לא שמעו את הדבר השני, וגם אם הם שמעו, או לפחות בתוכנית הראשונה שהוא בא יחד איתם, בסדר, אבל יחד איתם, הזקנים הם גם מנהיגים, אז גם הם כמנהיגים בעצם מבינים שהמסר לפרעה הוא אחד, המסר לעם הוא אחר, אז גם אם זה היה מתממש, זה בסוף המידור הזה הוא קיים, הוא לא חייב להיות רק אצל משה בלב, הוא יכול להיות שיש שותפים נוספים למידור, בסדר? יפה. טוב, אז בואו נתחיל לראות את כל אחת מהתנועות. ויהי בימים הרבים ההם, שמות פרק ב', פסוק כ"ג עד כ"ה. בואו נקרא נקודות ציון בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, וינחו בני ישראל מן העבודה, ויזכו, ותעל שבתם אל האלוהים מן העבודה. שימו לב, ויזכו. למי הם זועקים? הם מתפללים? לא. הם כואבים. הם זועקים. ותעל שבתם אל האלוקים. הקדוש ברוך הוא, השבעה עולה, אבל זה לא שבעה אליו. השבעה עולה אל האלוקים מן העבודה. המצוקה הקשה. שימו לב מה קורה למעלה, זה מאוד מיוחד. התורה משתפת אותנו מה קורה אחרי הפרגון. וישמע אלוהים את נעקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב, ויר אלוהים את בני ישראל, וידע אלוהים. שימו לב, התהליך הוא מבפנים אל החוץ. נקודת המוצא וישמע, שמיעה היא פנימית. נקודה שנייה, אוי, הקדוש ברוך הוא נזכר. הוא אומר, אני זוכר, רגע, אני שומע, אני זוכר את הברית לאברהם, יצחק ויעקב. איזה, אחרי השמיעה של המציאות, של מה שעובר על העם, הוא נזכר, איזשהו תהליך תגובה. וירא אלוקים את בני ישראל, איזושהי הסתכלות, ראייה, זאת אומרת, בוחן את מצבם, מסתכל, אולי ראייה זה גם... כשאני אומר למישהו, אתה לא רואה אותי, מה אני מתכוון? הוא לא שם לב אליי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רואה את עם ישראל, אז זה אומר שהוא מסתכל על עם ישראל. יש איזה תהליך של חיבור. וידע אלוקים. הידיעה היא כבר איזושהי עמדה פנימית, ובעצם וידע אלוקים זהו. איזה מין כמו החלטה נגמרה בליבו של הקדוש ברוך הוא, שצריך לגאול. וכל זה בעצם מתרחש בתוך, ממש, אנחנו, אין הרבה מקומות כאלה שממש מתארים אחרי הפרגוד, מה עובר על הקדוש ברוך הוא, איזה תהליך, אבל זה התיאור פה, שאי אפשר לברוח, והוא מזמן אותנו לעמדה פנימית של הקדוש ברוך הוא. הצעד הבא, הקדוש ברוך הוא פונה אל משה, בואו תסתכלו בפרק ג', פסוק ז', ויאמר השם, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, ואת צעקתם שמעתי מפני נוגסיו, כי ידעתי את מכאוביו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא משתף, בעצם ראיתי, הוא משתף במה שהיה, שמעתי מפני נוגסיו, זה מה שקראנו לפני כן. זה לא, אם היינו לומדים את הפרקים האלה לעומק, היינו רואים, זה לא בדיוק אותו דבר. אז מה הזליגה, מה הפער, והיינו מנסים להבין. אבל אנחנו כרגע נותנים איזושהי סקירה של תמונה כוללת, אז לא נתעכב על הדברים האלה. בכל אופן, וירד להצילו מיד מצרים ולהעלותו מן ארץ אל ארץ זבת חלב, אל ארץ טובה. שימו לב, הוא מדבר אל משה, ולהציל אותו, ולהביא אותו לארץ טובה. מתאים לדברים שנראה אותם גם בשלב הבא. אל מקום הכנעני, החיתי, האמורי, הפריזי והיבוסי. יש שם הרבה גויים עכשיו, אבל כולם כבר לא יהיו שם. ועתה הנה צעקת בני ישראל באה אליי, וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם, לעתה לך ושלחך אל פרעה והוצאת עם ישראל ממצרים. זאת אומרת, יש פה דווקא מתחיל בראיתי ואחרי זה שמעתי. זה מן החוץ אל הפנים. זה קצת שונה. התהליך, יש פה עוד הבדלים בין מה שהקדוש ברוך הוא משתף את משה לבין מה שקרה באמת. וזה תמיד, הפערים האלה קיימים בכל פרשה ופרשה, וזה נושא מאוד מעניין. ובעצם הקדוש ברוך הוא בא אליו, והנושא הוא חמלה. הנושא הוא הבטחה, הנושא הוא ארץ זבת חלב ודבש. והנה שואל משה, הנה אנוכי בא אל בני ישראל, כן, ואמרו לי, מה שמו? אני אומר להם, אלוהי אבותיכם, שלחני עליכם. אמרו לי, מה שמו? כאילו, מה אני עונה להם? אומר הקדוש ברוך הוא, אהיה אשר אהיה. זאת אומרת, אני אהיה, ואני אהיה גם בעתיד, ואני אהיה מזומן, אני אהיה שם בשבילהם. לא צריך, עזוב את השם. אולי השם שלי זה אהיה, אבל הנושא הוא, הנוכחות שלי, אני אפקוד, אני, זה סוג של קשר, הייתי אומר, אהבה שלא תלויה בדבר, אני אהיה שם בכל מקום, בכל מצב. והנה, שימו לב, מיד אחרי הדבר הזה, מתגבש בעצם, מתגבשת השליחות. אנחנו בפרק ג', התחנה, אני הולך פה תחנות, אז פה יש את הדיבור ביניהם. הוויכוח ממשיך, משה לא רוצה ללכת לשליחות, זה נושא מאוד מעניין, ללמוד את כל השלבים. יש מי שמונה 10 שלבים, 10 עיכובים אצל משה, והעיכוב העשירי זה ויהי בדרך במלון, ויבקש השם אמיתו. כאילו משה בעצם לא רוצה לקבל עליו את השליחות. אבל בעקבות כל התהליך הזה, אנחנו מגיעים לפרק ג' פסוק ט' ז'. פרק ג' פסוק ט' ז' מתגבשת בעצם האמירה, לך ואספת את זקני ישראל ואמרת עליהם, השם אלוקיכם וכו'. זאת אומרת, הנה עכשיו זה לובש צורה יחד עם זקני ישראל, תלך, ובעצם שתי שליחויות כמו שאמרנו. שליחות אחת זה אל העם, הפקידה האלוקית, הקדוש ברוך הוא מבטיח לכם ארץ זבת חלב ודבש, זה מצד אחד, ומצד שני ללכת אל פרעה כמו שראינו, והמסר האחר שעובר אל פרעה. אבל נעזוב אותו כרגע. ומהי תגובת העם? זה ההוראה מה לעשות. מתי, איפה הדבר הזה מתבצע בפועל? תסתכלו פרק ד' פסוק חפתת. וילך משה ואהרון ויאספו את כל זקני ישראל, וידבר אהרון את כל הדברים אשר דיבר אדוני אל משה, ויעשה אותות לעיני העם. אז אם כן, פה זה היישום של אתה לך אל זקני ישראל, נכון? התיאור הראשון. ויאמן העם, וישמעו כי פקד השם את בני ישראל, וכי ראה את עוניים ויקדו וישתחוו. במה הם מתמקדים? וואו, הקדוש ברוך הוא זוכר אותנו. והקדוש ברוך הוא רואה את עוניינו, פקד השם את בני ישראל, ראה את עוניינו, ויקדו וישתחוו. זה מצד אחד. עכשיו אני מאיר את מה שאמרתי לך. ואחר כך, ואחר, באו משה ואהרון ואמרו אל פרעה, כה אמר השם אלוקי ישראל. אתה רואה איך? ואמרו הם ולא נמצאים יותר מדי. טוב, אני רגע אחד עוצר ושואל, למה לא אומרים להם שיש עבודה? קייטנה, יוצאים לארץ זבת חלב ודבש, לקבל מתנות, כאילו פקדתי, הכל פה, הקדוש ברוך הוא מדבר הכל, הבטחות מאוד נעימות לאוזן. רגע, מה זה יהדות, זה הסיפור הזה של יציאת מצרים, זה משהו טוב לאוזן, זה ייעוד, זה עבודה, זה לא רק שלושת ימים במדבר, זה הרבה יותר מזה, זה הלכות טומאה וטהרה, זה מתן תורה, איפה כל הדברים האלה נעלמים? והקדוש ברוך הוא אומר, פקדתי אתכם ותעשו לכם במצרים, ואני עכשיו רוצה לתת לכם ארץ, אני אתן לכם דברים מתוקים, ארץ זבת חלב ודבש. מה אתם אומרים? מה זאת אומרת זה האמת? מה, אין חזון? אתה באת לישיבה ללמוד עכשיו כמה שנים בגלל הדבר הזה, או בגלל...
לטוב לנו כל הימים.
אתה אומר, בסוף כל הקומות הנוספות, הם נועדו לשרת את האהבה הזאת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותה. קודם כל אתה אומר דברים נפלאים. אבל למה לא להגיד גם וגם? מה, רק את זה?
דיבוף, האם זה טוב, אז תגיד.
אם זה טוב. אם זה טוב גם הקומות הנוספות, אתה שואל. כאילו, נכון, אם זה כל כך טוב לעבוד את השם, אז תגיד את זה, תוסיף להם עוד טוב. אבל מה?
לא במקום
יפה. למה הם לא במקום?
הם עכשיו עבדים, הם עובדים בטוב של עבודה.
הם עובדים, הם עובדים כל היום. תגיד להם, תבוא לעבד שעובד כבר 210 שנים, ואולי יותר. 210 שנים, הוא ואבותיו נמצאים בעבודת פרך, בחומר ובלבנים, בעבודה קשה, קשה, וימררו את חייהם בכל המצב הזה. אתה אומר להם, יש עבודה! עבודה, אנחנו כבר... זה בסדר, אנחנו מוותרים. אבל אתה בא אליהם ואומר להם הבטחה, הקדוש ברוך הוא שמע את קולכם, את נעקתכם, הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם. בעצם הוא בא ואומר, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו! איזה יופי, זה בעצם מה שיש פה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, נכון? אתם שומעים את זה? מישהו רוצה להגיד משהו? טוב, כן.
אני אומר
שככה,
כאילו,
אם
אתם רוצים
על זה נשמע
קצת משקר להם, כאילו, הוא אומר להם, לא רוצה להגיד להם עבודה, כי אז הם לא ירצו לצאת אולי, אז בוא נחביא את זה מאחורי...
יפה, אז פה אנחנו צריכים את התשובה הנוספת, זאת אומרת, אם זה באמת מסתירים אגף שלם, ואחרי זה עסקת חבילה נופל עליהם משהו אחר לגמרי, זר לדבר. אז אתה אומר, וואה, זה כמו שאתה הולך לאיזה מקום, מבטיחים לך את הכל, אתה בא הביתה עם איזה מוצר, פתאום יתברר לך כל האותיות הקטנות שכתובים שם דברים אחרים לגמרי, ואתה אומר, זה מקח טעות. אבל אם באמת, כמו שאמרת יפה, שכל הקומות, כל הקומות הבאות הם סוג של פירוט לאהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם, אז עכשיו הם לא, אוזנם לא קרויה להשלכות האלה. זה כמו ילד בא ללמוד בבית הספר. אתה מדבר איתו על הדברים הטובים. למה אתה לא אומר לו את כל הבעיות, את כל הקשיים, מציב בפניו את... ואומר לו, תשמע, יהיו מבחנים קשים ביותר. ואתה תציב לו את כל הקושי שעומד בפתח. מה יהיה? תישאר בלעדיו. אז מה, אתה עובד עליו? אתה לא מספר לו את כל הקשיים שיהיו בחיים? תשובה, מובן? זאת אומרת, כן, יש הרבה דברים שאנחנו מחכים לזמן, אבל באמת בעומק כדי לתת תשובה לשאלה שלך, אז יש פה משהו שהוא באמת חלק מהטוב, אבל זה לא הזמן. והעובדה הזאת מציבה אותנו, אני חושב, בצורה מאוד מאוד יפה, מול העובדה שבאמת יש פה תהליך פנימי, אנחנו רואים אותו בעיניים. בתהליך הפנימי הזה אי אפשר לדלג בו שלבים, אז אי אפשר לדלג שלבים, אז אומרים לאדם מה שאוזנו ראויה לשמוע, ואומרים בו לא באמת משהו שהוא גם אמיתי, וזו נקודה מאוד משמעותית, מעניינת, כשלעצמה, בלי קשר למה שאנחנו כרגע לומדים פה את הפרק הזה, באמת לראות את אהבת השם, את כל הסיפור, סיפור של אהבה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הקדוש ברוך הוא בא אלינו בהצעה, הוא אומר אני גואל אתכם ולוקח אתכם למסע, והמסע הזה בסוף זה מסע של אהבה, מסע של קשר, מסע של חיבה. איזה יופי, נכון? ונשמח הדבר הזה. טוב, אז זה הדבר האחד. עכשיו בואו נלך אל פרעה. אז אמרנו, ובאת אתה בזקני ישראל אל מלך מצרים, ואמרתם אליו, השם אלוקי העברים נקרא אלינו, ואתה נלחנה דרך שלושת ימים במדבר ונזבחה להשם אלוקינו. משהו אחר, כמו שראינו. ובעצם אפשר לומר, זה יריית פתיחה, עוד פתיחה, לדיאלוג ארוך עם פרעה, עם הרבה שלבים, יותר שלבים מהעם. עם העם קראנו את נקודות הציון, הן ספורות. עם העם נקודות הציון יהיו אחרי יציאת מצרים, יש אין סוף נקודות ציון בתהליך שהעם עובר, זה יהיה מאוחר יותר. אבל כרגע, מעט מיקוד, ראינו את הפסוקים שמדברים על העמידה מול העם. אבל עם פרעה אנחנו עומדים להיכנס לאיזשהו תהליך עם הרבה שלבים, ובואו נלך רגע ליישום שלו אחרי הדיבורים הארוכים. בפרק ה' פסוק א', בפרק ה' פסוק א', כן, נכון, למי, לא הבנתי, על מה אתה מדבר? אתה שואל, אבל באיזה הקשר אתה שואל? למסר לעם ישראל? אז אמרתי שאין תורה, נכון? אין דיבור על מתן תורה. זה בדיוק מה שאמרתי, יש כניסה לארץ ישראל, ויש ארץ זבת חלב ודבש, ויש את ארץ החיתי, האמורי וכולי, ואני אוריש אותה מפניכם. וכל ההבטחות הנעימות בעצם נמצאות, וכל העול ומתן תורה וקשיים נוספים או עבודת השם, קורבנות וכן הלאה, כל המושג הזה הוא לא נמצא, זה מה שאנחנו אומרים, אני לא הבנתי מה את המושג.
הרב לא אומר שתורה זה חלק מהעול גיל ושלא מגלים גיל?
אני אומר, איפה אתה רואה שכן, התורה לא, זה חלק מהעול, יגידו להם מחר יש אוסף של מצוות, אוסף של חוקים, חוקים, יש לנו מלא חוקים, אנחנו מכאן ועד, אנחנו רוצים להוריד את החוק, אתה עכשיו מוסיף לנו חוק, נכון? תחשוב. הם עכשיו נמצאים בהרבה חוקים של עבדות, וככה חוק, אין להם הרבה זכויות, יש להם הרבה חובות. הם מכירים מה זה חובות, אז אם אתה תדבר איתם על חובות, שברת אותם, יצרת תשתית שהם לא יקלטו את זה באמת כפי שזה. טוב, אז הנה, זה השליחות השנייה, ובאתה אל פרעה, וביישום שלה היא מתרחשת בפרק ה', פסוק א', ואחר באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. הנה, באים ואומרים את מה ש... יש הבחנות דקות, אני לא נכנס לרזולוציה המדויקת בשום דבר, אני רוצה לתת את תמונה הגדולה. ברזולוציות מדויקות תמיד יש הרבה מאוד דברים מאוד משמעותיים, אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. אז אם כן, זוהי הקריאה, ושימו לב מה עונה פרעה. פרעה בעצם עונה שלוש תשובות. מי השם אשר ישמע בקולו לשלח את ישראל? לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח. בואו נראה מה הוא אומר. מי השם? אני לא מכיר אותו. אז אתם באים בשם מישהו שאני לא מכיר אותו? אני לא מכיר. גם אם הייתי מכיר, לא ידעתי את השם, אני יודע שהוא קיים. זה לא נוגע אליי, לא פגשתי בו, הוא לא נגלה אליי, לא ידעתי את השם, אז זה לא רלוונטי. וחוץ מזה, שחבל לכם על הזמן. וגם, בנוסף למה שאמרתי עכשיו, עוד דבר, את ישראל לא אשלח. אני לא עומד אשלח אותם. למה? ככה. לא רק בגלל הסיבות. הגם אומר שיש פה טעם נוסף, איזה מין התעקשות, אני לא רוצה, איזה מין גאווה כזאת שלא צריך להסביר למה, וגם את ישראל לא ישלח, למה? ככה, כי אני לא רוצה לשלח אותה. אז אם כן, שלוש אמירות של פרעה, ובעצם פרעה מציב פה איזושהי אטימות, איזושהי עמדה, ואנחנו רואים מה? איך? איזה פרק ואיזה פסוק אתה? כן, פרק אי פסוק.
יש שם של ישמע בקולו ושלח את בני ישראל, פירוט, כאילו יש כאן כותרת, ואז הוא אומר, לא ידעתי את השם, גם ישראל לא שלח, כלומר, הכותרת הכללית אומר, מי השם שאני אשמע בקולו לשלח את בני ישראל? ואז הוא אומר, יש לי כאן שתי קושיות. אחת, לא ידעתי את השם. שתיים, ישראל לא שלח.
זאת אומרת, אתה רוצה לומר שהאמירה הראשונה היא כותרת, מי השם אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל? איזה כותרת זאת? זה חוסר היכרות. אני לא יודע מי זה.
אני לא יודע מי זה, ולכן אדם שלח, בשביל לשלח את ישראל.
אבל זה לא סיבה, אבל זה כבר עצמו סיבה בפני עצמה. מי השם? מי השם? אני לא מכיר, מי הוא בכלל? כאילו זה אמירה מטריסה כזאת. אבל מי הוא השם אשר ישמע בקולו? מה פתאום שאני אשמע בקולו של השם שאני לא מכיר אותו בכלל? לשלח את ישראל. למה אתה אומר שזה כותרת בלי אמירה? יש פה אמירה עם תוכן מאוד ברור.
זה אמירה, כאילו שכוללת שני הדברים, אז הוא מפרק לך אותם. יש כאן שני קושיות, אמרתי באופן כללי, יש כאן שתי קושיות. אם לא שמת לב את דבריי, יש שתי קושיות. לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא השלח.
טוב, אני שומע את הקריאה שלך, אפשר אולי להיכנס לדיוק ולנסות להקשות לכאן ולכאן וללבן, אבל אני לא בטוח. זה קריאה אפשרית, מה שאתה אומר, אני לא דוחה אותה, אבל נראה לי שהדברים לא חוזרים על עצמם. גם נראה לי שיש פה מי השם כאמירה אחת, ולא ידעתי את השם, זו אמירה שנייה. וממילא השלישית גם המילה גם, המילה גם לפי דבריך היא לא מובנת. טעם נוסף, לפי דבריך זה פירוט. וגם את ישראל, חוץ מזה, בלי קשר למה שאמרתי לפני כן. המילה גם, קשה לראות אותה פירוט למשהו שנאמר ככותרת, כי אז המילה גם היא תוספת. אתה לא אומר לי תוספת, אתה אומר לי את הדבר בעצמו. טוב, בוא נניח לו, זה לא משנה עכשיו. לגבינו, יש לו בסוף, גם אם תגיד שזה כותרת ושתי השלכות, אז הכותרת היא גם תמיד איזשהו נושא בפני עצמו. אחרת, למה אתה כותב אותו? תכתוב את שני הדברים הנכון. גם כותרת היא בסוף אמירה. אז הדקויות פה הן באמת לא ברזולוציה שלנו כרגע.
מה ההבדל בין מי השם לבין הלבד?
מי השם זה קריאה ראשונית, לא מכיר אותו. מי הוא? ודבר שני, גם אם הייתי יודע מי הוא, הייתי שומע עליו, הייתי, אם מספרים לי, הייתי קורא עליו, לא ידעתי אותו. כאילו איזה מין גאווה כזאת שבעצם אני יודע על מישהו מבחוץ, הוא לא משליך על זה, עליי שום דבר, כאילו זה לא מחייב אותי. אבל אם אני ידע אותו, דע את אלוקי אביך, אם אני ידע אותו במובן של ידיעה פנימית, אז יכול להיות שזה יהיה רלוונטי. אבל חוץ מזה שזה לא רלוונטי בגלל הסיבה השלישית. טוב, התיאורים האלה בעצם שלוש תשובות הוא אומר, ויוצא לדרך אימות בעצם ארוך של מכות ועשר המכות וחוץ מזה בהתחלה אחרות. ובעצם בתוך התהליך הזה הקדוש ברוך הוא בא ללמד את פרעה משהו. וכולנו מכירים את החלוקה של רבי יהודה בהגדה של פסח, שהיה נותן בהם סימנים, דצח, הדש, באחב. ובעצם החלוקה הזאת אפשר לראות בפסוקים, שעל השלושה הראשונים, בזאת תדע כי אני השם, זה הדבר הראשון. ולאחר מכן, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. ואחר מכן, למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ. והדברים מתאימים לחלוקות שכבר דיברו עליהם, המהר"ל ועוד אחרות, שהשלושה הראשונים הם קשורים לאדמה, למציאות, למציאות הנמוכה יותר. וזה, אני השם, תכיר אותי, אני קיים, אני עוד כוח שנמצא פה במרחב. זה דבר ראשון. דבר שני, זה למען תדע, כי אני השם בקרב הארץ, בתוכיות הארץ, בחיים. ואז הדבר הזה הוא הקבוצה השנייה. הקבוצה השנייה זה בעלי חיים, זה תוכיות החיים. זאת אומרת, בפעם הראשונה, בהתחלה זה המים, היאור, זה המכות הראשונות. והאפר גם במכות הראשונות. אחרי זה, הרוב דבר שכין, זה פוגע באדם ובבהמה. זאת אומרת, זה כבר משהו יותר מזה. ולמען תדע כי אין כמוני בקרב הארץ, זה הברד הרבה וחושך, שזה כבר גרמי השמיים, זה כבר אין כמוני בכל המרחב, בכל הקוסמוס, בכל המציאות של העולם. זאת אומרת, בעצם יש פה מכות שבאות לענות לפרעה על, על, על הכפירה שלו. לא ידעתי את השם, לא מכיר אותו, לא מחויב. אפשר אפילו שלושת הטענות של פרעה, אפשר להגיד שבעצם לכל אחת, פעם כתבתי על זה, כן, מי השם אשר אשמה בקולו, אני לא מכיר אותו, אז בזאת תדע כי אני השם, יש השם. אחרי זה, לא ידעתי את השם, אז הוא מפגיש אותו בשליטה שלו על החיים, וגם את ישראל לא השלח, זה סוג של, שם אותו, את הגאווה שלו, זה אני קובע, אני הקובע, אני לא שם, לא אכפת לי שום דבר, איזה מין אמירה שרירותית כזאת, אז מזמינים אותו אל, אל, אל מה שכוחות שמעבר, על הקדוש ברוך הוא, לא רק שנמצא פה ונמצא שם, הקדוש ברוך הוא ששולט בכל המערכת, וסלק את גאוותך בעצם מפניו, כי הוא שולט לא רק, לא רק בטבע, לא רק בחיים במובן הרחב, אלא שולט מעל הכל, ובעצם זה הטענה.
למה
צפרדע
זה
נחשב
כבעלי חיים?
מה?
למה צפרדע זה נחשב כברכות של
כי יש שם הדגשה רבה על היאור. היא כאילו, היא חלק מהיאור, חלק מהתוצר של היאור. היא לא איזה ישות שעומדת כל כך בפני עצמה. יש שם אולי גם כפילות בתוך הפסוקים שצריך לראות אותה. אבל אפשר לחקור בשאלה שלך. טוב, אז יש לנו פה תמונה עם פרעו, וכמו שאמרתי, בעצם כל המכות ולאורך כל הדרך ההתנהלות, והיא בשלח פרעו, ואחרי זה שירת הים, כן, ובקיצור, פרעו, הקדוש ברוך הוא, עד מה שקורה בים, שטובעים מצרים, ויש פה שני סיפורים. מול העם, תהליך חינוכי, שלב אחרי שלב. הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו צעד אחרי צעד, ומוביל אותנו באיזשהו דרך. וביחס לפרעו, גם הקדוש ברוך הוא מוביל אותו. ובואו נראה בעצם מה המסר לכל אחד. אז המסר לעם ישראל זה בעצם ההבטחה לאבות, אהבת השם אותם, ואיזשהו בסיס להליכה משותפת, שיוצרת באמת הליכה כמו חינוכית כזאת, שמתאימה לכלים, מתאימה למקום שהם עומדים, לא מעבר לכוחות שלהם, לא מעבר למקום שלהם, בלי לשבור, וזו התנועה שדיברנו. אבל מה מול פרעו? מול פרעו בעצם הקדוש ברוך הוא מציב משהו אחר, שליחות מעולם הרוח. זאת אומרת, הערך האחד, שלח עמי ויעבדוני. זאת אומרת, בעצם שלח עמי, שלח אותם. מה אתה מעביד אותם? מה אתה פוגע בהם? למה אתה מגביל אותם? זאת אומרת, יש פה ערך החירות, ויעבדוני זה הביטוי של ערך החירות. זכותו של עם לעבוד את אלוקיו, אל תמנע ממנו את הזכות הזאת. שימו לב, יש פה בעצם הזמנה לעולם הרוח. הקדוש ברוך הוא מזמין את פרעה לעולם הרוח, ונפתח כאן עימות שזה הנושא שלו מתחילתו ועד סופו. הנה השם שולט פה, שולט שם, שולט פה. אתה לא הבעל הבית, אני הבעל הבית, אבל לא סתם אני הבעל הבית. יש חירות לבני אדם, ויציאת מצרים זה יציאה מעבדות לחירות. ואנחנו רואים שבאמת זה הנושא שמעמידים אותו מול פרעה. ומול פרעה אפשר לראות עוד פעם ועוד פעם בכל מיני ניסוחים. שלח עמי ויעבדוני ולא אותך, הם לא עבדים שלך, הם עבדים שלי, שזה בעצם בני חורין, אפשר לומר. זכות של עם לעבוד את אלוקיו, הייתי מנסח את זה ככה. ובעצם אפשר לומר את הדבר הבא. תראו לעצמכם שהקדוש ברוך הוא היה אומר לפרעה, אני רוצה להביא אותם לארץ זבת חלב ודבש. אז הנושא היה עוזב את עולם הרוח. הנושא היה אחד, כוח עבודה, פוגע בכלכלת מצרים. אני רוצה אותם אצלי, יגיד פרעה. הנושא הוא מאוד מאוד תועלתי, הוא מאוד עם כל מיני הקשרים שהופכים אותו להיות משהו מאוד לא נקי, לא מסר טהור ונקי. הייתי אומר, בעצם, למה מסתירים מפרעו את ההקשרים של העזיבה, ההקשרים של העם הזה הולך לארץ ישראל? רק בצורה הזאת, בעצם אפשר להעמיד נושא כפי שהתורה בעצם מעמידה, ונפתח עימות גדול, שפרעו אומר, אני לא מכיר את השם, ואני לא מחויב לחירות, ואני לא מקבל את המשוואה שזכותו של עם לעבוד את אלוקיו, אין לו את המשוואה הזאת, ועל זה הדיון. פרעו הולך ומדבר בעולם הרוח. מי השם? לא ידעתי את השם, וגם ישראל לא השלח. עם הרבה גאווה, לימים יחזקאל יגיד על פרעו, ידבר על גאוות פרעו מאוד, לי יאורי ואני עשיתיני, רואה את עצמו כאלוהים. אבל הוא נמצא במגרש, וכל הסיפור של יציאת מצרים, זה מעבדות לחירות, וחירות הגבוהה, זה החירות הרוחנית של אדם, לעבוד את האלוקים שלו, ולא אלוקים של מישהו אחר. לא להיות נתון ביד כוחות אחרים, להיות נתון ביד עצמיותך, ביד האלוקים, ביד האלוקים שלך, לא של מישהו אחר. ובעצם הייתי אומר, החוסר ידיעה הזאת של פרעה, היא מייצרת את הדיון האמיתי, הדיון הנקי שיש פה, לא בכלכלת מצרים, לא בהיבטים חברתיים, לא בכל מיני השלכות שיהיו על מצרים וכן הלאה, הוא רק אמור לתת להם לשלושה ימים ללכת למדבר ולחזור. אפילו לא אמרו לחזור, כאילו הם לא הבטיחו לחזור, יש פה נקיות על השול, לא שיקרו לו, אבל נתנו לו, לא דיברו איתו על כל התמונה, הולכים לשלושת ימים לעבוד את השם, כן, אבל זה לא ייגמר אחרי, בסדר? אנחנו לא אמורים, הקדוש ברוך הוא לא אמור לשתף אותו בכל תוכניותיו, אבל על זה הדיון, יש לנו זכות או אין זכות? אין לכם זכות! אין זכות? ואז יוצא לדרך משהו בעולם הרוח, ופרו עומד מול האמת הזאת, ומתכתש עם אלוקים, מול אלוקים, וזה הנושא פה, פרו מול אלוקים, ממש כולם מסתכלים למעלה ואומרים, וואו, אני לא יודע, אלוהים אחרים שהקדוש ברוך הוא נלחם איתם, זה כמו אלוהים, פרעו בעצם, שהדיבור הוא מולו. עכשיו אני רוצה להגיד עוד דבר שהוא מאוד משמעותי. כולנו מכירים את השאלה על הקדוש ברוך הוא שהכביד את ליבו של פרעו, ואז איפה הבחירה החופשית שלו? נכון? שמעתם את השאלה הזאת? תשובות שונות נאמרו בראשונים על השאלה הזאת. למיטב הבנתי, התשובה היא מאוד משמעותית בהקשר שלנו. הקדוש ברוך הוא לא מטה את לב פרעה, לא שינה שום דבר בליבו. הקדוש ברוך הוא מקשה את ליבו. הקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו. מה זה לקשה את ליבו? להקשות לב זה אומר להיות עקשן. בעצם אומר את זה, כבר הדבר הזה נמצא בספורנו, אבל תקשיבו ליופי שבדבריו של הספורנו או בתפיסה הזאת, שבעצם אומרת, תראו לעצמכם שהקדוש ברוך הוא לא היה מכביד את ליבו. לפרעה יש אידיאולוגיה, הוא אמר אותה, מי השם? לא ידעתי את השם, גם את ישראל. אני הבעל הבית לא נותן דין וחשבון, אני לא צריך להסביר, זה האפשרות השלישית. לא צריך להסביר לאף אחד, גם את ישראל לא אשלח, נקודה. זו האמירה שלו. האמירה הזאת, תראו לעצמכם, נותנים לו מכות. מה יקרה? הוא נשבר. הוא יגיד, טוב, אני משלח אתכם. לא בגלל שהוא שינה את דעתו. לא בגלל שמשהו בעולם הרוח השתנה. אלא בגלל שאין לו כוח לסבול. מצרים סובלת. הוא היה באיזשהו שלב, הקדוש ברוך הוא מקשה את ליבו. מה זה מקשה את ליבו? הוא נותן לו כוח לבירור. הוא נותן לו כוח להיות נאמן לעצמיותו, ולא להיכנע וללכת עם האמת שלו עד הסוף. אז אין פה התערבות בבחירה, זה בדיוק אפור. זה לתת לו בעצם את הבחירה להיות במקום המדויק שלו ולשלם את המחירים ולא להיכנע בעצם לכוח שמפעילים נגדו ובעצם למסמס את כל מה שהיה שם. והדבר הזה עוד יותר מעצים את העובדה שיש פה בירור, כמו שאמרנו, בירור בעולם הרוח מול מצרים. הייתי אומר, במונחים שלנו, שאנחנו עוסקים בפרק א' ופרק ב' בספר בראשית, אז מה ההבחנה פה? מול פרעה מנהלים דיאלוג באיזה מונחים של פרק א' בעיקר, ביקורת התבונה הטהורה, שמיים וארץ, את האמת בתארתה, ופרעה מתנפץ מול האמת בתארתה, ונשבר מול האמת בתארתה, ומעמידים אותו מול שמיים, ונותנים לו להיאבק על האמת שלו, ואין פה את התנועה שקיימת בפרק ב' של ארץ ושמיים, של התהליך עם כל ההיבטים שלו, כל השלבים שלו. יש פה איזה משהו בעולם הרוח, כמו שאמרתי, בביקורת התבונה הטהורה, ובאמת זה האמת. ומול האמת הזאת פרעה נאבק, זה מצד אחד, ועם ישראל באיזשהו תהליך הדרגתי של אהבה, של חיבה, תהליך חינוכי, כמו שפרק ב', הקרנה, זה לא בדיוק זה פרק א' וזה פרק ב', אבל יש הקרנה בעצם של התהליך. טוב, אני רוצה בזמן שנשאר לנו ללכת פה לעוד מקום, והמקום הוא בעצם מקום חריג. מהו החריג? בואו תסתכלו בחריגה, בפרק ו' פסוק ב'. פרק ו' פסוק ב' הוא בעצם לא אומר עבודה מצד אחד, אבל וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו אני השם, וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. דיברנו על זה, אל שדי זה כפי יכולת המקבל, ולא נודעתי להם בשם הגדול שלי, וגם הקימותי את בריתי לתת להם, מזכירים את הברית, אבל אמור לבני ישראל, אני אוציא אתכם מתחת צבאות מצרים, חמש לשונות של גאולה, כשהחמישית, טוב, ולקחתי אתכם והבאתי אתכם, אבל ונתתי אתכם לכם מורשה, ויש פה בתוך התיאור הזה, בואו תסתכלו, אני השם, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, יש פה כבר גובה שלא ראינו אותו לפני כן. בפרק ו' אנחנו רואים באיזשהו שלב בתהליך, שמשה בא אל העם ואומר להם דברים מעל גובהם. הבאתי אתכם אל הארץ אשר נסעתי, ונתתי לכם אותה מורשה אני השם. אז זה לא עדיין עבודה, זה לא, אבל בהחלט יש פה כבר חזון. יש פה כבר ייעוד, ולקחתי אתכם לעם, הייתי לכם לאלוקים, וידעתם כי אני השם. במה זה כרוך? לא הולכים. אבל יש פה בהחלט משהו מעבר למה שהיה עד כה. ואני שואל, את מה הדבר הזה משרת? והשאלה הזאת, יש לה תוקף משנה, כתוצאה מההסתכלות, לאן זה הוביל את העם? תסתכלו מה התגובה של העם. וידבר משה כן אל בני ישראל, ומה התגובה? ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, לא מתאים לנו. הפער הזה שדיברנו עליו נמצא פה ואומר את דברו. אז למה, את מה הדבר הזה משרת? אני רוצה בעצם לומר שיש פה תהליך מורכב יותר מכל מה שראינו כרגע עד כה. התהליך הזה בעצם הוא צריך לעבור, אני אציין את הקושי שעומד לפתחו. תראו לעצמכם שבעצם הנושא הוא ארץ זבת חלב ודבש. הנושא הוא הבטחות, הנושא הוא איזה ברכה שהקדוש ברוך הוא, אהבה, כל הצד הזה בעצם נמצא. אז כל אחד מאיתנו מבין הרגע, אבל באיזשהו שלב צריך להיחשף ליותר מזה, כי זה ברור שהסיפור שלנו עם הקדוש ברוך הוא הרבה יותר ממה שנאמר לה. נכון, נכון. אבל יש מעבר לכך. קושי יותר גדול. הקושי הזה בעצם מתרחש בשלבים שקודמים למה שקראתי פה. שבעצם באים אל העם ובאים אל פרעה, ופרעה בעצם אומר, הם עכשיו, איך בוא נראה את הלשון שלו. ויאמר עליהם, אחרי שאומרים לו את הדברים, למה משה ואהרון תכבידו את העם עם מעשיו? לכו לסבלותיכם. ואז ויצב פרעה ביום ההוא את הנוגסים, לא תוסיפו תבן וכולי, את מתכונת הלבנים אשר הם עושים, נרפים מהם, על כן צועקים לך בנזבחה, ובעצם ויצאו נוגסי העם ושוטריו, כה אמר פרעה, אינני נותן לכם תבן, והמצב שלהם, ויוכו שוטרי בני ישראל, גם הם, וכולי, ויבואו, בקיצור, ויבואו שוטרי בני ישראל ויצעקו אל פרעה, למה תעשה תבן הניתן? נרפים אתם, לכן אתם אומרים וכולי וכולי, ובעצם ויראו שוטרי בני ישראל אותם ברע, לא תוסיפו ויפגעו את משה. יש שבר בעצם. הדבר הזה, יש משבר בתוך הסיפור. ברור שזה לא עומד ללכת הכל בקלות. ובתוך המשבר בעצם נוצרה בעיה. איזה בעיה? שעכשיו באים לעם ואומרים להם, יהיה טוב, יהיה ארץ זבת חלב ודבש, ארץ הכנעני החיתי וכן הלאה. יהיה טוב. מבטיחים להם טוב. אבל מחר בבוקר לוקחים להם את כל התנאים והמצב נהיה גרוע. אז מה, מבטיחים להם טוב, אבל זה לא טוב, זה בדיוק הפוך. אז מאיפה יהיה להם כוח לעמוד? ואז יש חרטה על העיקר, כי בעצם הבטחתם משהו, והנה, אנחנו לא רואים את הדבר, ולהגיד לנו שפעם יהיה טוב ועכשיו נשלם מחיר. למה? זאת אומרת, בלי חזון, בלי ייעוד, בלי דגל, בלי רעיון גבוה, כל הסיפור, אי אפשר להישאר על התשתית הראשונה, כי כל קושי יפיל את כל הבניין, וזה מה שקורה. ויראו שוטרי בני ישראל, לא, את זה ראיתי, ויפגעו את משה ואת אהרון, שוטרי ישראל, ואמרו, ירא אדוני עליכם וישפוט אשר יבאשתם את רחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו, לתת חרב בידם להורגנו. וישוב משה אל השם, למה הרי אותה, למה זה שלחתני? ולא, הצל לא הצלת את עמך. מה עושים? אז הכל בעצם, בקושי הראשון, אם אתה בונה הכל על טובות הנאה, אז בקושי הראשון הכל נופל, כי זה לא טובות הנאה, זה בדיוק כפור. וכאן בעצם בא המענה שנותן לנו את המפה, בעצם לכל השלבים הבאים, המפה הרוחנית. אומר הקדוש ברוך הוא שני דברים. הדבר הראשון, ויאמר אדוני אל משה, אתה תראה את אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם, וביד חזקה יגרשם מארצו. אתה תראה. ובמילים אחרות, עוד כמה פסוקים, יש עוד דיבור לעם שעוד רגע אני אומר אותו, וננסה לראות מה יש שם. אבל בגדול, אומר לו, שבו על הספסל, אתם תראו עכשיו. ועכשיו, אחרי עוד כמה פסוקים שיש עוד אמירה לבני ישראל ותגובה, מתחיל סיפור המכות. עשרות עשרות פסוקים, שהקדוש ברוך הוא בא ומכה את מצרים, ועוד שלב ועוד שלב, 10 המכות, ותגובות מצרים. איפה ישראל נמצאים? הם לא נושא. לבני ישראל לא קרה, האפליה שהייתה, אבל הם לא נושא, עומדים על הספסל, מסתכלים ורואים מה קרה שם. מסתכלים במה? ובעצם הקדוש ברוך הוא מרפא מהם. למה הוא מרפא? כי יש להם קוצר רוח, בעבודה קשה, אז מישהו בקוצר רוח, מה אתה עושה איתו? אתה מתחיל ללחוץ עליו בכוח? אתה אומר לו, לא, יהיה טוב, יהיה... כולנו יודעים, אדם בקוצר רוח, אתה מרפא. והקדוש ברוך הוא מרפא. אתם תראו עכשיו מה יהיה פה. עובר לצד שלהם. אבל רגע לפני שהוא מרפא, הוא אומר למשה, אבל לך ותגיד להם משהו. והמשהו הזה, ואחר באו משה, סליחה, וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו, אני השם, יש חזון, אתם תהיו לעם ואני אהיה לכם לאלוקים, אני אקח אתכם אל הארץ. כל הדברים הגדולים שאמרנו אותם, הקדוש ברוך הוא אומר אותם רגע לפני המכות, כשכבר הוא אומר, עכשיו תשבו על הספסלים, תסתכלו ותראו, אני עומד לעשות משהו שלא ראיתם אותו. אני עומד להופיע בעולם, ושמי השם לא נודעתי להם, במידה חדשה, בעמדה חדשה, שהעולם לא מכיר אותי. בעצם יוצר איזושהי ציפייה למשהו גדול מאוד שיקרה, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח מעבודה קשה, ואז מיד אחרי זה ויצווה משה ואהרון ויצווה אל פרעה, ומתחיל הסיפור של פרעה. לא שמעו מקוצר, טוב, שבו על הספסל. רגע, אז למה צריך את כל הסיפור הזה? יש פה סיפור מרתק, שקשור לתהליך. שבעצם, אם היו מדלגים על הדבר הזה, אז עכשיו תראו איזה מכות אני נותן במצרים, ובסוף המכות, עם ישראל מחכה לקבל מתנות, ונמצא עדיין במדרגה הקודמת שלו, שהיא בעצם מאוד ילדותית. לא מבינה את הסיפור הגדול, לא קשורה אליו, לא נמצאת שם למעלה, נמצאת באיזשהו מקום מאוד מאוד ראשוני, של טובת הנאה שתהיה לכם. זה לא. אומר הקדוש ברוך הוא, לך לעם, ותגיד להם, יש חזון ענק. החזון הענק הזה, הוא בעצם אני, אתם תהיו לי לעם, אני אהיה לכם לאלוקים, 5 לשונות של גאולה, מורשה, אני השם, ככה גומר. הסיפור הולך למקום גדול. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח מעבודה קשה, זה היה ברור מרות. זה לא נאמר בשביל עכשיו, זה נאמר בשביל אחרי. עכשיו הם ישבו על הספסל, ויראו איך מצרים ואלוהיהם נופלים צעד אחרי צעד. יראו איך פרעות מתחיל להאמין באלוקים. על דבר כזה הוא לא... הוא מתחיל להאמין באלוקים, למען תדע כי אני יש. רואים את יד השם, רואים, יושבים, הם פסיביים. למה הם פסיביים? כי הם בקוצר רוח. אי אפשר לבוא לקוצר רוח ולהתחיל ללחוץ עליו, זה לא יועיל שום דבר. תנסו, תראו, אנשים שנתון באיזה עמדה, שלא לא יכול לקלוט, לא יכול לשמוע. אבל הם שמעו משהו מאוד מאוד משמעותי. הם שמעו שיש שמיים, הם שמעו שיש חזון, שהקדוש ברוך הוא רוצה אותו לעם, זה לא נתפס עכשיו. אבל מתי זה יתפס? יתפס אחרי 10 המכות. ב9 מכות הם ישבו על הספסל, ובמכה העשירית יגידו להם, עכשיו אתם שותפים. עכשיו תיקחו את הקורבן, תקריבו אותו, שימו על הפסח, ותהיו שותפים. ואז כבר הם צריכים להיות אקטיביים בעבודה, וזו עבודה שנולדת אחרי התהליך, זו לא עבודה שאפשר לדבר עליה בהתחלה, במכת בחורות. עכשיו יש לכם עבודה, אבל עכשיו אתם כבר מבינים, עברתם משהו. עכשיו כבר עברו את הסיפור של מצרים, אבל מה שבעצם ניסינו לראות, איזשהו תהליך שנגמר לנו הזמן, אז לא נחזור עליו אפילו, אבל כל אחד ישחזר לעצמו. את התהליך בעצם הפנימי שעובר על ישראל, כשמצרים בעצם בהקשר הזה, זה סוג של תפאורה לתהליך שלהם, יש גם תפקיד גדול.